עסקנו קצת בדיכוטומיות, אחרי זה התחלתי לדבר קצת על פרדוקסים ועל המשמעות שלהם. הדגמתי כמה דוגמאות של פרדוקסים, אבל המשמעות שלהם בעצם שאם הם קיימים בתוך המערכת, אז יש בעיה שבעצם בעיה של פרדוקס בתוך המערכת אפשר לגזור ממנה כל תשובה. כל טענה הלכתית בעצם אפשר להוכיח אותה מתוך המערכת, אם אני נדבר על ההלכה, וזה כמובן משבש את המערכת לחלוטין. והשאלה איך מטפלים בדבר כזה. אז אולי אני אזכיר עוד משהו שאני אזקק לו בהמשך. דיברנו קצת על הפוזיטיביזם, להתייחסות למערכת משפטית או הלכתית, כמערכת נורמטיבית כלשהי, כאיזשהו מבנה לוגי סגור. יש אוסף של הנחות יסוד, כללי גזירה, והמערכת היא אך ורק שאפשר לגזור מתוך הנחות היסוד באמצעות כללי הגזירה. זהו, אה ותו לא. זו תפיסה פוזיטיביסטית, והתפיסה הזאת בעצם היא זו שמובילה לבעייתיות שיש בה בקיומם של פרדוקסים, בגלל שאם אני, כמו שאמרתי קודם, אם קיים פרדוקס, אז אני יכול בכלים לוגיים לגזור ממנו כל מסקנה. אבל אם אני לא רואה בלוגיקה את הכלי הבלעדי, זה הדבר היחידי שמגדיר מה חוקי ומה לא חוקי, או מה מתאים למערכת ומה לא מתאים למערכת, אז זה פחות מטריד, הדבר הזה. ושאז אתה רואה איפה שהשכל הישר אומר כן או לא, אוקיי, אז אתה יכול לתמרן גם תשובות בלתי סבירות לחלוטין, גם אם מישהו יצליח באופן לוגי, פורמלי, להראות את זה מתוך המערכת, יזרקו את זה, וזה מה שעושים בפועל, כמובן. אבל בתפיסה הפוזיטיביסטית זה דבר מאוד בעייתי, ונדמה לי שבסוף עוד הספקתי כבר לעבור להלכה ולהגיד שבעצם בהלכה גם יש אותן התלבטויות, אותן שאלות, האם אפשר באמת לראות את ההלכה כאיזה טקסיומטי, כן, בצורה פוזיטיביסטית, אפילו אם נגיד שזה לא שלא כולה מצויה בידינו, זאת אומרת, אין פה טענה שאומרת שהפוסק הוא מחשב, זאת אומרת שיש לו אוסף של הנחות, הוא יודע את כל ההנחות, את כללי הגזירה, הוא פשוט מפעיל אותם באופן מכני לגמרי כדי להגיע לתוצאה. אני לא חושב שמישהו יתאר ברצינות עבודה של פוסק באופן כזה. השאלה האם ברמה העקרונית קיימת מערכת כזאת שבאמת מתארת את ההלכה, את ההלכה האמיתית, כן, מה שהיה צריך להיות, אילו הכל היה בידינו, האם אפשר היה להגדיר אותה כאיזושהי מערכת אקסיומטית מהסוג הזה. ועל זה אני חושב שהרבה אנשים יענו תשובה חיובית. ברמה העקרונית כן, יש איזשהו סט של כללים שממנו אפשר לגזור את הכל, נכון, אנחנו לא יודעים את כל הכללים, לא הכל מנוסח, לא הכל קיבלנו, אז אנחנו צריכים לעבוד גם בכלים יותר גמישים. אבל זה רק מגבלה שלנו, הזכרתי גם אני חושב את האנלוגיה למדע, גם שם בעצם עולה אותה שאלה האם בעולם המדבר, בהקשר המדעי, גם כן בעצם יש איזושהי מערכת חוקים שמתארת לגמרי בצורה מדויקת ומלאה את כל המציאות, למרות שברור שכיום היא לא בידינו. אף אחד לא טוען שהיום אנחנו יודעים מערכת כזאת ובאמצעותה אפשר להסביר או לנבא כל דבר שלא יהיה. אבל השאלה האם יש מערכת כזאת ברמה העקרונית? בכלל אפשר לתאר את העולם המדעי כאיזושהי מערכת אקסיומטית, ואנחנו רק חושפים עוד ועוד ממנו, מגלים יותר ויותר ממנו.
אם אנחנו מדברים על המערכת הכללית שאנחנו לא מבינים אותה, אז אפשר תמיד לומר שיש מערכת אקסיומטית שזה פשוט רשימת כל הפרטים, כל פסיקות ההלכה.
כן, על זה דיברנו בסדרה של האינטואיציה. שם דיברתי על החשיבה עם כללים וחשיבה עם פרטים, ושם בדיוק דיברתי על זה. אמרתי שנכון, באופן פורמלי אפשר להגיד את זה, אבל כשאנחנו מדברים על כללים, אנחנו לא מדברים על זה. אנחנו מדברים על דבר שנמצא במטה שפה, לא, זה לא אמירה הלכתית, זה אמירה מטה הלכתית, בהגדרה. זאת אומרת, כל מצוות עשה של זמן גרמה נשים פטורות, זאת לא אמירה הלכתית. האמירה הלכתית היא שנשים תהיינה פטורות מישיבה בסוכה. זה אמירה הלכתית. כשאני נכנס לכלל שממנו מחלצים את האמירה ההלכתית, אז אני מדבר על ההלכה, לא את ההלכה. כשאני מדבר את ההלכה, אני אומר משהו אסור, משהו מותר, משהו חובה, זאת אמירה הלכתית. כשאני מדבר על ההלכה, אני מתאר את הנושא שלי הוא ההלכה, לא המציאות, משהו ומה מותר, אז אני נמצא במישור המטה הלכתי, ואז אני מדבר על כללים. אוקיי, אז בעצם, אם אני חוזר להלכה, אני רוצה להדגים בעצם מה הדבר הזה אומר. בואו ניקח דוגמה לאיזושהי לולאה הלכתית, תוספות בבא מציע. שואל שאלה, מבוסס על כמה הנחות ועל אחת הדעות, לא, לא לפי כולם, אבל אפשר לבנות קונסטרוקציה מסוימת שבתוכה תהיה השאלה הזאת. עבדתו, עבדת אביו ועבדת רבו. כן, יש שלוש עבדות צפות בנהר, אני יכול להציל אחת מהן. אם אני אקח אחת, השתיים האחרות כבר ישוטו להן לדרכן. אני לא יכול להציל את כולן, אני יכול להציל אחת. השאלה את מי להציל? עבדה שלי, עבדה של רבי או עבדה של אבא שלי? אז יש שם שלושה כללים, כן? העבדה שלי קודמת לעבדה של אבא שלי, עוד פעם זה שהיא הנחה, לא משנה, שלא צריך לכבד את אביו על חשבון ממונו, מחלוקת בגמרא, אבל ההלכה באמת כך נפסק. שרב חיים ידוע על זה. כן, התלמיד שבא לשאול את רב חיים, האם לנסוע לבקר את ההורים שלו ברכבת, הרי זה עולה כסף, זאת אומרת, ואתה לא אמור לכבד את ההורים על חשבונך.
רגע, לא אמור.
הורים משלהם, לא משלך.
רק מעונה.
מעונה.
רגע, הבן לא מכבד מעונו?
כן, מעונו לא. מעונם, כן. אז זה אומר, אז למה שאני עושה ברכבת זה עולה הרבה כסף, וזה אומר, נכון, תלך ברגל.
אבל גם זה יעלה כסף, אתה צריך אוכל
ושתייה
לכל הדרך.
אוכל ושתייה הוא
כמוך
צריך.
אבל הוא לא יכול לעבוד,
הוא עובד. הוא לא עובד, בסדר, זה היה בין הזמן. טוב, בכל אופן, אז לענייננו, אז אני אומר, אז יש עיקרון אחד זה שהעבדתו קודמת לעבדת אביו, העיקרון השני זה שהעבדת אביו קודמת לעבדת רבו, והעיקרון השלישי זה שעבדת רבו קודמת לעבדתו. זה לא טרנזיטיבי. אוקיי? זאת אומרת, זה לא... היחס בין כל שתי עבדות לא מקיים את זה שאם A גדול מ-B ו-B גדול מ-C, אז A גדול מ-C. זה יחס של טרנזיטיביות. ופה נשברת הטרנזיטיביות. אז מה עושים במצב כזה? עכשיו, הדבר הזה הוא... קשה להגדיר, הוא לא בדיוק פרדוקס. הוא קונפליקט. זה דבר שלישי. הוא קונפליקט כי מה הפרדוקס פה? עכשיו, אז אף אחד לא עדיף על השני, זה יחס לא טרנזיטיבי. אנחנו מכירים לא מעט יחסים לא טרנזיטיביים במציאות. להיות אבא של זה לא יחס טרנזיטיבי. ראובן הוא אבא של שמעון ושמעון הוא אבא של לוי. זה לא אומר שראובן הוא אבא של לוי. זה אבא שלו.
לא, זה לא עניין. זה עניין של עדיפות.
מה?
אי גדול לבי, בי גדול נשיא.
אז אני אומר, מי אמר, הגדול הוא יחס טרנזיטיבי, אבל פה לא מדובר על גדול, מדובר על יחס אחר. והיחס האחר הזה לא יכול להיות טרנזיטיבי, אין בזה שום דבר שהוא פרדוקסלי מצד עצמו.
כן, הוא סוג של גדול, יותר, זה יותר מזה.
זה דומה לאנשים במעגל, זה יחס הוא להיות שמאל עמד.
כן, בדיוק. להיות קודם למישהו זה לא מקביל כנראה ללהיות גדול ממשהו. בסדר, אז מה קרה? יש יחסים שהם לא טרנזיטיביים, זה כשלעצמו לא פרדוקס. מה שמפריע כאן זה לא הפרדוקסליות של העניין, אלא חוסר היכולת לקבל החלטה. וזאת לא השאלה של העקביות של המערכת, אלא זאת השאלה השנייה שהזכרתי, השלמות של המערכת. זאת אומרת, האם המערכת היא שלמה, היא יכולה לתת תשובה לכל שאלה. העקביות זה השאלה האם התשובות תהיינה עקביות, האם אתה לא יכול להגיד תשובה והיפוכה מתוך אותה מערכת. אז פה אני מדבר על הבעיה השנייה, על הבעיה של השלמות. ואז, כן.
אם הבעיה היה שלמות, אז מה זה שלם לסתם איזו שאלה שלא כתוב עליה לך, אני יודע מה
היא. ברמה העקרונית זה לא שונה. סתם קונפליקט ערכי, פיקוח נפש ושבת. או עשה ולא תעשה.
נניח לפני שכאילו פסקו את זה. בהנחה שזה לא נושא.
כן, הנקודה היא שנגיד ברוב הקונפליקטים הרגילים, אז יש פתרון למשל, גם אם הם שקולים, יש פתרון של עשה דוחה לא תעשה. של שב ואל תעשה עדיף. נגיד, עשה דוחה לא תעשה, אבל עשה מול עשה, או לא תעשה מול לא תעשה, אז לכאורה אין דרך לפתור את זה, אבל יש דרך, יש לנו כללים שאומרים גם מה לעשות כשאין פתרון. אחד מהם זה שב ואל תעשה עדיף. השב ואל תעשה עדיף פירושו שבעצם אל תקיים את העשה. תשמר מעליו ואל תקיים את העשה. זה השב ואל תעשה עדיף, אבל עשה מול לא תעשה, אז יש פתרון, זאת אומרת, אז לא צריך להגיע לזה, כי העשה דוחה אתה לא תעשה. על עשה מול עשה, או לא תעשה מול לא תעשה, אז זה למשל הפתרון. עכשיו, במקרה הזה אין פתרון מהסוג הזה. כי פה אתה צריך לקחת את אחת העבדות, לא שבאל תעשה עדיף, לא להציל אף אחת. אתה צריך להציל אחת מהן. עכשיו אתה לא, אין דרך, אין דרך להחליט איזה מהן. אז פה יש איזושהי בעיה של שלמות של המערכת. זאת אומרת, השאלה איך, האם באמת למערכת אמורה להיות תשובה לכל סיטואציה? האם ההלכה צריכה להגיד מה נכון או מה לא נכון בכל סיטואציה? גם שאלה, יש הרבה שיגידו לכם שכן, אבל אני האמת שאני לא לגמרי בטוח שאני נורא מוטרד. טוב, אין תשובה, מה אני אעשה? תעשה הגרלה. תעשה הגרלה. הגרלה זה גם פתרון.
אני חושב שמה שמטריד בשאלה הזו זה לא רק שהיא, כאילו, מה שזה קושייה, זה לא רק בגלל שזה משהו
ש... זה נראה כמו גדול מה, מה ששמואל אמר קודם.
כי זה משהו שכן נראה כמו ספירה.
נכון, אבל כמו שאמרתי קודם, אני חושב שזה שזה נראה, זה נראה, אוקיי, ועדיין, ויכול להיות שזה לא. יכול להיות שזה קודם לזה בגלל אספקט מסוים, והוא קודם לא הוא בגלל אספקט אחר. אתן אולי דוגמה, עוד שנייה אחת, אתן דוגמה אחרת למשל, יש את פרדוקס השפיטה, אולי הזכרתי את זה פעם. יש, ראובן ושמעון מגיעים לפני בית הדין, וראובן תובע את שמעון שהוא עבר על משהו שהיה חוזה ביניהם, והוא עבר על משהו שהחוזה מחייב אותו. זאת אומרת, הוא עשה משהו שהחוזה עושה אותו, הוא צריך אותו לשלם אם הוא עושה את זה, לא משנה. עכשיו יושבים שלושת הדיינים וצריכים לדון אם לקבל את התביעה הזאת או לא. אז אחד מהם אומר, שתי שאלות עומדות בפניהם. שאלה אחת זה האם היה סעיף כזה בחוזה? האם באמת החוזה חייב לא לעשות את זה או לא? שאלה של פרשנות החוזה. השאלה השנייה זה השאלה העובדתית. האם באמת הוא עשה את הפעולה הלא לגיטימית הזאת, כן, הלא בסדר הזאת או שלא? אחת שאלה של פרשנות של חוזה והשנייה שאלה עובדתית. עכשיו התפלגות הדעות בין שלושת השופטים הייתה כדלקמן. שופט אחד אמר, אין סעיף כזה. לא משנה מה שהוא עשה, אין סעיף כזה. הוא לא עבר עליו, אבל אין סעיף כזה. השופט השני אומר, יש סעיף כזה והוא עבר עליו. ויש שופט שלישי שאומר, יש סעיף כזה והוא לא עבר עליו, והכל בסדר. בסדר? אז יש שניים שמזכים אותו, את הנתבע. ואחד שמחייב אותו. בעצם הוא אמור לצאת זכאי. אז אם תעשו את החשבון שאלה שאלה, אז הוא יוצא חייב.
למה חייב? זה יוצא
תקו,
לא?
לא, לא. הוא יוצא חייב.
השופט הראשון אמר שהוא
יוצא חייב. זאת הטבלה, כן. זאת הטבלה, אבל זה יוצא, הוא יוצא חייב. זאת אומרת, אתם... כשאתם בודקים את השאלה העובדתית, אתם רואים שיש שניים נגד אחד שהוא עשה את המעשה. אתם בודקים את השאלה של פרשנות החוזה, יש שניים נגד אחד שיש סעיף כזה. אוקיי? אז אם יש סעיף כזה והוא עשה את המעשה, אז הוא חייב, הוא עבר על הסעיף הזה בחוזה. אז אם בודקים את זה שאלה, אז הוא חייב. אם בודקים את זה בשורת התחתונה לו. כן. עכשיו, השאלה אם הדבר הזה, אגב, יש הרבה דוגמאות כאלה, לוגיקנים מאוד אוהבים להשתעשע בדוגמאות כאלה. שבדיוק עכשיו ראיתי אצל חיים שפירה בספר, גם כן כמה דוגמאות כאלה. יש פרדוקסים של תיירים, כן, מה אתה מעדיף, איפה אתה מעדיף להיות? שואל מדריך הטיולים, שואל את הקבוצה, כל אחד שידרג את האתרים שהוא היה רוצה לבקר בהם. עכשיו אפשר להציע עסקאות מסוימות, מה אתם חושבים על מסלול שלם מסוים, או כמה מסלולים אלטרנטיביים. אפשר להראות שיכולות להיווצר שם סתירות בין ה... אם תבדוק אתר אתר, אז יפה שהמסלול שנבחר בעצם דחוי על ידי כולם. יש כל מיני פרדוקסים כאלה, כשזה בעצם לא באמת פרדוקס. זה מה שלכן אני מביא את הדוגמאות האלה. זה בסך הכל אומר שיש פה משהו לא טרנזיטיבי. טרנזיטיבי באיזשהו מובן כולל יותר. משהו שנראה, כמו שאריק אמר קודם, במבט ראשון היה נראה שכן צריך לשמור איזשהו יחס של טרנזיטיביות, אבל הוא לא צריך לשמור. ולגבי שופטים, אז באמת, בסדר, אפשר לדון בשאלה איך נכון להכריע. האם נכון להכריע לפי השורה התחתונה של כל שופט, או שנכון להכריע שאלה-שאלה. יש היגיון בזה, יש היגיון בזה, אבל אין בזה שום בעיה. זאת אומרת, תחליט מה נראה לך יותר הגיוני, ותפעל כך, זה לא פרדוקס.
יש שופט הסביר.
מה? כן.
נאור.
נאור, הסביר. בכל אופן, אז אגב, בהקשר הזה של השופטים, זה באמת נקודה מעניינת, כי ההיגיון שלי אומר ללכת שאלה-שאלה. אני לא חושב שיש איזושהי מערכת בעולם שמקבלת את זה. כולם הולכות על פי שורה תחתונה, כולל ההלכה.
למה ההיגיון אומר ללכת שאלה-שאלה? אתה לא יכן להסתכל על זה, אם הוא
יסתכל על זה, יסתכל על זה. לא, לא הסתברותית, אני אומר.
אם יש איזה תנאי בין שניהם, באותו בן הדעת, אותו אדם שאומר את זה, זה כתוב, אבל הוא לא עשה, אבל יש תלות
מסוים. לא, אין תלות. בוא נגיד שאין תלות. השאלה כפי שהצגתי אותה, אז לא אמורה להיות תלות. אז מה הבעיה? הרי אני באמת, אני באמת רוצה לברר האם החוזה דורש לעשות את זה או לא לעשות את זה, ו- ובית, אני רוצה לברר את השאלה העובדתית. עכשיו, בכל שאלה כזאת יש שניים נגד אחד. נורא הגיוני בעיניי דווקא ללכת שאלה-שאלה. אלא אם כן יש ויכוח בין השופטים, האם אלה שתי השאלות. אבל בסיטואציה שאני תיארתי אין ויכוח. אלה שתי השאלות, ומחווים את דעתם כל אחד מהם על שתי השאלות.
אם
נעשים
שני משפטים, אחד על השאלה
הראשונה, ואחד על כן, בדיוק. זה מה שאני רוצה, בדיוק. ובסך הכל באמת הרי אנחנו צריכים לענות על כל אחת מהשאלות כשאנחנו מגיעים לפסק הדין. אז מה הבעיה? אז תלך על פי הרוב, על כל אחת מהשאלות.
אתה לא יכול להפריד את הדעה שלו. בדעה שלו יש מצבור של שני הדברים ביחד. הם באים כמקשה אחת.
למה כמקשה אחת?
מפני שזה...
אבל אין תלות בין השאלות.
לא,
השאלות הן בלתי תלויות. אין קשר בין השאלות. הפרשנות שאתה חוזר זאת שאלה אחת. בשאלה עובדתית, אם השתכנעתי שהוא עשה את זה, זאת שאלה שנייה. מה הקשר? יש לי עמדה בשני הדברים האלה, אבל אין קשר בין שני החלקים. אז למה זה משנה השורה התחתונה?
לא, זה הבנתי, אבל לא זאת השאלה שהייתה.
אחר אתם מגיעים, אני אומר שאתה שופטים, תכוו.
אני חושב שיש היגיון רב ללכת ככה, אני לא יודע, טוב. לא ההלכה ולא מערכות משפטיות עובדות.
הסמכות של השופטים היא לא להכריע בשאלות משפטיות, הסמכות שלהם היא להכריע...
שאלה ראשונה היא לא
מוכרית.
שאלה ראשונה
היא
צריכים
לאמור
מה המצב
בשאלה המציאות. פתאום, יש לך לברר את המציאות וגם להכריע, קדימה, מה זאת אומרת? המטרה היא הכרעת הדין, אבל יש להם סמכות לקבוע מהי המציאות.
אני לא יכול לגשת לבית המשפט.
זה לא משנה, אבל יש להם סמכות להכריע את המציאות ביחד להכרעה המשפטית. הם אלה שמוסמכים, יבואו כל המומחים שבעולם ויגידו שזאת לא המציאות, אם השופטים יגידו שכן, זה מה שיקבע. ושברמה המשפטית, לא בגלל שהם צודקים, אלא כי ברמה המשפטית הם אלה שמוסמכים לקבוע מה הייתה המציאות, מה לעשות?
לא, אני חושב רק אם יש מקבל החלטות בשלושה יועצים, זה נכון. אם יש מקבל החלטות,
שלושה
יועצים,
לא, אני דבר שופטים ממש.
מקבל החלטות, שלא יודע מה קורה, הוא מקבל משלושה יועצים, אז הוא יעבוד כמו שהרב אומר. ייקח רוב פה, רוב פה, ויחליט ככה. אבל אם פה זה שורה תחתונה, מוכרחים לשאול בסוף כל שופט מה אתה...
לא, אין בעיה, נשאל אותם מה השורה התחתונה, זה בסדר.
אז יציגו את זה, ולמרות שיראו, הוא יודע, והוא משוכנע שהבן אדם לא עשה את זה, הוא רק יודע שהם עשו, אבל הוא משוכנע שלא, אז הוא יזכה. השני גם.
לא, ברור, אבל אני אומר, למה ללכת אחרי שורה תחתונה ולא אחרי שאלה-שאלה?
כי בסוף אני משאול
אותו
כל שופט.
לא, תשאל אותו, אבל למה ללכת אחרי השורה התחתונה? לשאול אותם מותר לשאול, אבל למה ללכת אחרי מה שהם אומרים בשורה התחתונה ולא אחרי מה שהם כותבים?
אנחנו מבקשים סעד הצהרתי.
מה? לא
הבנתי. אנחנו מבקשים סעד הצהרתי. מה התכוונו הצדדים? שבית המשפט יפסוק.
רק על פרשנות החוזה.
זהו, אז כן, אז כמו שאמרת,
סעד
הצהרתי,
אני כאן... אז בוא נצרף את פסק הדין לסעד הצהרתי,
ואחרי זה... אבל הצדדים לא באו לקבל סעד הצהרתי.
מה זה משנה?
באו כדי לקבל החלטה.
בסדר.
א' צריך לשלם...
אוקיי, שתוציא להם החלטה. רק את ההחלטה תבנה על ידי רוב, על כל שאלה וחוד. אני אוציא להם החלטה, אין בעיה.
מי זה תבנה?
אין נבנה, מי שיבנה.
למה? בית הדין. מה זאת אומרת? בית הדין יבנה את זה, מה הבעיה?
מי זה? כשיש שניים נגד אחד, מי זה זה ש...
בית הדין, לא?
בסדר, אבל עוד פעם, כשבא הרוב
לבחון
את העניין, הוא בא לבחון בסוף את ההכרעה של השופט, ולא את השאלה הפרטנית,
איך
הוא הגיע אליה.
אני מבין, אבל אני שואל למה? למה? מה ההיגיון הזה? טוב, לא יודע. יש בזה היגיון של פשטות, כמובן. כי ברוב המקרים זה לא מתנהל באופן הזה. ברוב המקרים יש קשר בין השאלות, וזה הרבה יותר מסובך, ולא כולם מסכימים שאלה באמת השאלות, לפעמים שופטים רואים אחרת את הניתוח התיאורטי של הסיטואציה שבפניהם. יש היגיון פרקטי לעשות את זה. אבל אתה שואל אותי ברמה המושטת, כן, על השאלה המסוימת הזאת, שמוגדרת היטב בצורה לגמרי נקייה, שם אני ממש לא רואה היגיון
נכון. זה גם היגיון הסתברותי.
מה?
זה גם היגיון הסתברותי.
זאת אומרת היגיון הסתברותי?
אם אני מניח שהדעות של השופטים הן
ראייה ל... לא, דעות בשורה התחתונה הן לא ראייה לכלום. הדעות בשורה התחתונה הן בסך הכל תוצר של הדעות שלהם לגבי השאלות. אז אין לזה שום משמעות של עצמו.
אולי שזה יותר קרוב לנכון, אתה מסכים עם הרע.
אבל מה אתה
חושב שזה יותר קרוב לנכון?
לא, הוא רוצה לטעון שעל הפסק דין יש הסתברות יותר גבוהה
בגלל ההסתברויות, אבל אולי יהיה מצב שזה לא יהיה בזה
אין, אף פעם לדעתי לא יהיה.
למה? אם הסיכוי הוא שני שליש לכל שאלה שהרוב צדק, נכון?
אוקיי.
אז כשהרוב צדק בשניהן הוא ארבע תשיעיות,
הוא שני שליש כפול שני שליש, ואז זה פחות מחצי.
מה פתאום?
שני התנאים התקיימו.
מה פתאום?
צריך ששני התנאים התקיימו.
לא, 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 זה לא נכון. זו אותה שאלה, אני אעשה לך את החשבון על דף. אותה שאלה, סיפרתי אני חושב פעם, ששאלו אותי בקוילל, שבתאי שאל אותי, הוא התעסק עם הסתברות, הוא למד הסתברות נדמה לי, סטטיסטיקה. הוא אומר לי, תראה, נגיד שיש שופט, שכל שופט יש לו סיכוי שני שליש להיות צודק, בסדר? אז למה הולכים אחרי הרוב? הסיכוי ששני שופטים יהיו צודקים זה 4/9. צריך להכפיל את ההסתברויות. הרי אם כל אחד זה שני שליש, הסיכוי ששניהם יהיו צודקים זה שני שליש, כפול שני שליש, 4/9, זה פחות מחצי. אז למה הולכים אחרי הרוב? אין לי גם ללכת אחרי הרוב. פה זה ודאי לא נכון. אתם מבינים למה זה לא נכון. כי אני לא שואל את השאלה, אני שואל את השאלה ההפוכה. בהנחה ששני שופטים אמרו כך, מה הסיכוי שזה נכון? השאלה היא לא מה הסיכוי שהשופט צודק. הסתברות הפוכה. השאלה, בהנחה שזה מה שהשופטים אמרו, מה הסיכוי שזה באמת מה שהיה? או שזה הפסק הנכון? זאת שהסתברות מותנה. וכשהופכים את זה, אז רואים, אין בעיה, אפשר ללכת אחרי הרוב. אגב, לא תמיד, זה לא טריוויאלי, תלוי בכל מיני דברים.
מה הסתברות שהם טועים? עושים הפוך. אחד פחות...
למה ללכת אחרי הסתברות שהם טועים? זה גם לא נכון. מה ההסתברות שהם טועים? ההסתברות שהיא שליש, שכל אחד טועה. אז מה זה תשיעית? ההסתברות ששניהם, ששניים שאמרו משהו, זה הסתברות שהם טועים זה תשיעית? מה פתאום?
לא, אתה צריך לקחת את החשבון אם אתה בודק את השניים קבועים מראש, או ההסתברות שיהיו שניים. ההסתברות
הרלוונטית
היא ההסתברות שיהיו שניים.
אוקיי, גם ההסתברות שיהיו שניים. לא, אתה כבר מחזיר אותי חזרה, אני צריך לעשות את החשבון בצורה יותר מסודרת. בסופו של דבר, ההסתברויות לא מסתכמות לאחד, סתם תחשבו.
זה מה שקורה.
שני שופטים זה 4/9, ומה, השופט השני זה 5/9? הרי כבר אמרנו זה 2/3, זה לא 5/9 שהוא צודק. אז שני שליש ועוד 4/9 לא מסתכם לאחד, אז ברור שמשהו פה לא נכון. זאת אומרת, לא חילקנו את מרחב האפשרויות בצורה נכונה. זה משפט שצריך לעשות פה, אבל אני חושב שפה זה אותו דבר, בקיצור.
אני נראה לי שלא שזה שונה.
אוקיי. בכל אופן, אז אני מביא את הדוגמה הזאת רק כדי להראות שפה למשל גם יש תחושה לא נוחה, זה מפתיע לגלות שיש מצב כזה. אבל אחרי זה כשחושבים על זה פעם שנייה, זה בעצם כמו הטרנזיטיביות. אז מה קרה? מה הבעיה? בסך הכל אני צריך להחליט מה יותר הגיוני בעיניי כשיטת הכרעה. אם ללכת אחרי השורה התחתונה, או ללכת שאלה שאלה. אמרתי, אני נוטה לחשוב שהשאלה שלה יותר הגיוני, אבל לא חשוב, מישהו אחר יגיד שלא. אבל כל שיטה כזאת, יש לה את השיטה שלה והיא עקבית והכל בסדר. זה שיש ויכוח מה יותר הגיוני, ויכוחים יש הרבה, זה לא פרדוקס, זה לא צריך להטריד אף אחד. אוקיי? אז יש הרבה פעמים דברים ש... מפריעים במבט ראשון, אבל אחרי זה אנחנו רואים שיש דברים שהם לא מתנהלים כמו שאנחנו מצפים שהם יתנהלו, זה לא נקרא פרדוקס. נגיד, אם החישוב האחד היה מוביל בעצמו למסקנה הפוכה ממה שעולה ממנו, זה פרדוקס. אבל פה יש בזה הראש, במובן מסוים אולי זה אנטי פרדוקס, מה שהגדרתי, כן? יש פה שתי תשובות ששתיהן עקביות ושתיהן בסדר, ואין דרך, נגיד שאין דרך להכריע ביניהן. אז אם כבר זה דומה אולי לאנטי פרדוקס, זה לא לפרדוקס. אבל גם זה לא, אני חושב שזה אנטי פרדוקס. שתי אפשרויות, וצריך להחליט מי יותר הגיוני, זה הכל. אז אני חוזר עליהם, אז בעצם מה שנגיד עבדתו, עבדת אביו ועבדת רבו, מה עושים במצב כזה לפחות ברמה הפרקטית? יש פה בעיה של שלמות, לא בעיה של עקביות, אבל עדיין, גם שלמות זאת בעיה. מה עושים במצב כזה? אז אין לנו את הפתרון של שבע אל תעשה עדיף. אמרתי, קודם כל אפשר היה לעשות הגרלה. גם אפשרות.
אפשר
לומר
שאתה תעשה מה שאתה רוצה.
מה שאתה רוצה, זה שעוד עדיין, מה שנקרא, כן? ברגע שאין הכרעה, כולם לגיטימיים באותה מידה. אבל גם זה לא בדיוק נכון, כי לא כולם לגיטימיים באותה מידה. כי ברגע שעשית משהו, ברור שיש צעד אחר שהוא עדיף על הצעד שאותו עשית.
זהו, זה הפרדוקס. לכן זה נראה לי משהו פרדוקס.
אוקיי, אבל זה לא באמת פרדוקס, נכון? יש משהו שעדיף על מה שעשית, אז מה קרה? אם אני אעשה אותו, גם יהיה משהו שעדיף על מה שאני אעשה.
אין פרדוקס. למה? כי ברור שהצעד שנדרש ממני לעשות, הוא צעד שאני נדרש, כאילו זה גורר
שלי. לא, אין צעד שנדרש ממני לעשות, זה הכל, לכן זה רק בעיית שלמות, זה לא בעיית עקביות. אין, המערכת לא יכולה לייצר לי תשובה, מה הצעד שאותו צריך לעשות, לא יכולה. מה תעשה? כמו שאמרתי קודם, תעשה מה שאתה רוצה, תעשה הגרלה, אבל אני אומר עוד פעם, גם אם תעשה הגרלה וגם אם תעשה מה שאתה רוצה, זה לא פתרונות טובים במקרה כזה. כי פתרונות במקרה כזה, זה בעצם אומר, זאת אומרת, כשאתה עושה את זה במקרה כזה, זה בעצם אומר, אתה בוחר עכשיו צעד מסוים. בחרת אותו בהגרלה, בחרת אותו בסתם כי בא לך, מה שלא יהיה. once בחרת אותו, יש צעד אחר שעדיף עליו, מה אתה עושה אותו?
אבל
לא משנה איך בחרת אותו. בסופו של דבר, הרי לא בחרת אותו כי יש לך הצדקה לעשות אותו. בחרת אותו כי אין הצדקה. סתם, עשית החלטה סתם. אבל כל החלטה שתקבל, היא תצא לא נכונה. כל החלטות שתקבל יצאו לא נכונות. יש פה משהו מציק. אני לא מכחיש, אבל אני לא חושב שזה פרדוקס.
בכל הפעם שאתה מקבל, אתה משלם את המחיר של הצד.
לא, זה לא מחיר. זו החלטה לא נכונה. לא שיש בצדה מחיר, זה לא אותו דבר. זאת החלטה שבעליל יש החלטה אחרת שעדיפה עליה. המערכת אומרת במפורש, כל החלטה שתעשה, ההחלטה השנייה עדיפה עליה. לא שאתה משלם מחירים. מחירים יש תמיד, זה ברור. אוקיי? יש פה משהו מטריד. אתה באמת, זה משהו מהשלמות. אני צריך לחשוב עוד איך להגדיר את זה. לא שזה פרדוקס, אבל זה...
תחושת חטא תמידית.
כן, לא, זה בעיה פסיכולוגית. אני מדבר על בעיות פילוסופיות.
אבל אתה יכול גם להתייחס לזה, שזאת בדיוק השאלה שעומדת בפני הדיין, להכריע במקרים שבאמת כל צעד שהוא יעשה יש צעד אחד יותר טוב, והוא זה שצריך להכריע
בין שלושה אפשרויות. אני שואל איך הוא יכריע, ברור שזאת השאלה.
לא, אני אומר שזה לא צריך להביא אותך להרגשה לא נעימה, כי בדיוק זה המצב הנתון.
אני הדיין.
אני אומר.
נו, אז עכשיו אני צריך לקבל החלטה, אני אקבל החלטה א', אבל אם אני אומר א', הרי ב' עדיף עליו, אז מבחינת החוק, אני לא יכול לעשות את א' כשיש צעד אחר שהחוק אומר לי, תעשה אותו, אל תעשה את א'.
אני מתייחס לזה כשלוש שאלות שאני יודע שכל דבר שאני אעשה יש משהו שעדיף עליו, ועכשיו, בנתון הזה, אתה כדיין מתבקש להכריע.
נו, מה, ומה אני
אעשה? זאת השאלה.
מה אני אעשה?
זה כבר לא משנה.
אני שואל, מה אני אעשה? הגרלה?
מה?
למשל, הגרלה?
משהו יותר קרוב.
בסדר, אין קרוב, כולם, זה סימטרי לגמרי. כל אחד עדיף באותה מידה על השני, נגיד, לצורך הדיון. מה אני אמור לעשות? אז הגרלה או לבחור מה שבא לי או מה שלא, אבל אני אומר עוד פעם, אחרי שאני אבחר, אני נמצא במצב שבו אני מורה הוראה שהיא נגד החוק. כי ההוראה שאותה אני אבחר להוראות, הוראה א', החוק אומר אסור לעשות אותה, צריך את ב' לעשות. ב' עדיף על א', אבל כמובן גם ב' יהיה באותה בעיה. יש פה איזה משהו מציק, אני לא חושב שזה לגמרי תמים, אני מסכים. אני רק לא חושב, זה לא בדיוק פרדוקס, זאת אומרת זה משהו שהוא קצת שונה. זה אפילו לא סתירה, למה זה סתירה? אין פה שום סתירה. שום הנחה לא סותרת שום הנחה אחרת. אין פה אמירה שא' עדיף על ב' וב' עדיף על א', זאת הייתה סתירה. יש אמירה שא' עדיף על ב' וג' עדיף על א' וב' עדיף על ג'. מה הבעיה?
השאלה היא רק
אם
סוף את הבעיה.
אם השר החינוך מחויב תמיד לספק בית ספר לילדים וגם אפשר להעביר אותם לבית ספר עם
נכון. לא, שם זה סתירה חזיתית. זה בדיוק הנקודה. זה מקביל למה שאמרתי עכשיו. אם היו רק שתי אפשרויות, והחוק אומר א' עדיף על ב' וב' עדיף על א', זה לא יכול להיות, זה פשוט סתירה בחוק. זה סתירה.
לא, אבל הוא לא אומר ב' עדיף על א', אין אמירה ש... אם הייתה אמירה שלא יביאו להכניסו לבית ספר עם ליקויי בטיחות, גם אם זהו שלא יהיה להם בבית ספר בכלל, לא הייתה כאן סתירה.
לא, מצד שני, כן הייתה סתירה. כי מצד שני יש חוק שאומר שהם חייבים ללמוד גם אם יש ליקויי בטיחות. שני החוקים האלה מופיעים, זה סתירה.
אבל זה לא כתוב ככה.
למה? זה כן כתוב ככה.
צריך שיהיה סיום חובה.
אם אתה אומר לי שזה לא מה שכתוב ואתה עושה פרשנות, אז אין בעיה. ואני אומר, בהנחה שכתוב, מה שכתוב אני לוקח אותו as is. בלי מגבלות, בלי פרשנות, זה מה שכתוב. אומר, אם א' עדיף על ב', זה מה שכתוב, אני לא יודע שום דבר, א' עדיף על ב'. ומה שכתוב מצד שני, בספר, בחלק אחר של ספר החוקים, כתוב ב', עדיף על א'. זאת סתירה, זה בעיה של סתירה.
אין מציאות כזאת. מה שהרב מתאר, בחוק זה לא זה עדיף על זה. זה צריך לעשות את זה, וצריך לעשות את זה.
לא, יש כללי עדיפות, הנה בהלכה למשל יש כללי עדיפות. עבדת טוב, עבדת אביב, עבדת אביב, קודמת, זה חוק.
אבל זה נגזרת של. זה נגזרת של כבוד רבו, וזה נגזרת של כבוד אביב. לא, לא, זה לא חוק. זה לא חוק במובן שיש חוק חינוך חובה ויש
חוק... למה? יש חוק, תפתח את השולחן ערוך, יהיה כתוב, עבדת טוב,
עבדת אביב, קודמת עבד.
אוקיי.
Okay. אז אם אנחנו הולכים פילוסופית, אנחנו הולכים אחורה לשאלה, אז זה לא נגז, אין כזה חוק שיש לכבד את רבו ויש השבת אבדה. עכשיו, משני אלה נגזרות סיטואציות שהן... אבל הם לא חוק, זה לא חוק. זה לא שהוא עדיף על רבו, אם זה היה הצעד האחרון, זאת אומרת, הצעד הראשון, השרשרת, אבדת אביב, אבדת רבו, והשבת אבדה. אוקיי? סליחה, לא היה כבוד אביב, כבוד רבו, היה רק את המצב הזה. אבדת אביב, אבדת רבו.
לא הייתה שום בעיה.
אני אומר, אלה היו החוקים הזה, נכון. אז היה אפשר להעמיד את זה ככה. בהלכה. בגלל שזה לא מעומד בתור שני חוקים, אלא הסיטואציות האלה של עבדת אבי ועבדת רבו, אין בעצמם נגזרות של חוקים אחרים.
בסדר, אבל יש נגזרות הפוכות. נגיד שהיה רק שני אנשים, לא שלושה.
הנגזרות הן בעייתיות, לא החוקים בעצמם. הנגזרת היא לא חוק.
מה שנגזר באופן לוגי מהחוקים.
אבל הוא לא חוק בעצמו.
מה זה
משנה? הוא
הופך לחוק. אבל זה לא חוק.
לא, לגמרי לא. כי יכול להיות שהיו דעות, אוקיי? אני לא מדבר על ההלכה.
לא, עזוב. אז אתה אומר שאני לא גוזר נכון. בהנחה שאני גזרתי נכון.
נכון, בגלל זה אני אומר, לא יכול להיות במציאות בעיה כזאת.
למה לא? בטח שיכול להיות. למה לא יכול להיות? אני לא מבין למה לא. מה הבעיה? הגזירה נכונה ויוצא שאביו עדיף על רבו ורבו עדיף על אביו משני שיקולים, ואני מראה לך את זה. פרדוקס בתוך המערכת. מה הבעיה? כמו אכילס והצו, אני מראה לך שאכילס משיג את הצו, ומחשבון אחר אני מראה לך שאכילס לא משיג את הצו.
וזה לא נכון.
מה זה לא נכון?
זאת אומרת, בסוף הוא כן.
בסדר, כי מצאת פתרון.
בטח שנמצא, נמצא לכל משהו שהוא...
לא נכון.
לכל משהו שהוא
מציאותי, אני נמצא לפתרון. יש מערכות שיש בתוכן סתירה, מה פתאום? אתה מניח שכל מערכת היא מושלמת? מה פתאום? יש מערכות שיש בתוכן סתירה.
אבל אז אני...
הנה, בתורת הקבוצות, במתמטיקה. אחרי שוולטר דאסל מצא את הפרדוקס של הקבוצות, הוא הראה שהמערכת המתמטית, לא מערכת משפט, אז עוד הרבה יותר חזק, המערכת המתמטית מכילה סתירה, צריך לזרוק אותה לפח. בנו אותה מחדש. מה, אנחנו לא אנשים מושלמים, אנחנו בונים מערכות, מערכות יכולות להכיל סתירה, זה לא. זה הנחה מאוד אופטימית. אתה אומר, יכול שבמציאות לא ייתכן סתירה. מה ששאלתי קודם, בסדר, אבל אני מדבר על מערכות משפטיות. במציאות עצמה יש טענה כזאת. במציאות עצמה לא יכולות להיות סתירות. זאת אומרת, אם יש סתירה, זה מה שטעית בחשבון איפשהו. אבל בכלל המחוקק, המחוקק לא מושלם. בהחלט ייתכן שלא טעיתי בחשבון, וכן, מתגלה סתירה במערכת. אני מאמין שאם תשאל המומחים, אולי אפילו יביאו דוגמאות לזה, אני לא יודע. זה מניח שהיו דברים כאלה. בני אדם, בני אדם יכולים לטעות, זה לא... בכל אופן, אז איך בכל זאת מתמודדים עם העניין הזה? אז נדמה לי שבאמת האופן היחידי, ישבתי בהתחלה שאתה מתכוון ללכת לכיוון הזה, נדמה לי שהאופן היחידי זה באמת למטוש את הפוזיטיביזם. זאת אומרת, צריך לשים לב שהבעיה קיימת כשאני נמצא בתוך המערכת. יש לי מערכת מסוימת שאומרת לי א' עדיף על ב', ב' עדיף על ג' וג' עדיף על א'. זהו. אם זה מה שיש בפניי וזהו, שום דבר חוץ מזה, וכל מה שאני יכול לעשות זה רק לעשות חשבון לוגי מתוך ההנחות האלה ולראות מה יוצא, אבוד לי. זאת אומרת, אני כלוא באלולה אינסופית. אבל אם אני באמת יכול לצאת מחוץ למערכת ולשאול את עצמי, רגע, למה א' עדיף על ב' ולמה ב' עדיף על ג', וזהו, בהתחלה חשבתי שזה מה שאתה אומר, אבל תכף נראה. ולמה ג' עדיף על א', אבל אז לא למצוא טעות. אם אני מוצא טעות, אז
לא טעות. הרב עשה שיעור בעצמו ברבנן ודאורייתא. ושחיפשנו אז מקור מאיפה הסמכות של חכמים. אז לחפש את זה בתוך הסמכות של חכמים, הרי זה לא יכול להיות. ולכן הלכתי אחר כי
זה... לא, אתה אני מזכיר, אבל אתה אמרת שיש פה טעות בגזירה.
לא טעות בגזירה. אמרתי, אנחנו מתייחסים לגזירה בתור החוק עצמו, אז שם אתה לא תוכל לפתור את זה.
לצאת, אז אם ככה, אז אני מסכים לגמרי.
אם תראה מאיפה זה נולד, אז אתה תמצא שיש עדיפות.
אולי אתה תמצא, פחות יכול למצוא. אז אם ככה, אז אני מסכים לגמרי. זאת אומרת, מה שאני רוצה בעצם לומר, זה שעכשיו, אם נגיד אני מבין מאיפה באה העדיפות של א' על ב', אני יכול לנסות למשל ולחמת אותה. לשאול בכמה זה עדיף, או באיזה יחידות נמדדת העדיפות הזאת, ואולי עדיפויות אחרות יראו את. עכשיו, אם היחידות הן יחידות אחרות, זה לא יפתור לי את הבעיה. להחלטה אני לא אצליח להגיע. יש פרספקטים שונים. אבל יש לפעמים מצבים שבהם אני יכול לצאת מחוץ למערכת ופתאום לראות שכאשר האפשרות היחידה בסופו של דבר, זה בספר אני עושה את זה בצורה קצת יותר מסודרת, אבל הדרך היחידה בסופו של דבר לפתור את הבעיה, זה להגיד שהחוקים האלה מקבלים משקל שונה בסיטואציות שונות. זאת אומרת, החוק שא' עדיף על ב' הוא חוק ששווה 8, בעוצמה 8. החוק שב' עדיף על ג' הוא בעוצמה 5. והחוק שג' עדיף על א' הוא בעוצמה 2. בסדר? עכשיו, אם אני עושה את ב', אז אני שואל את עצמי, מה המחיר של ב', כן? המחיר של ב' זה עברתי על החוק שא' עדיף על ב' וקיימתי את החוק שב' עדיף על ג'. לקיים חוק ששווה 2 ולעבור על חוק ששווה 8 זה שווה מינוס 6 נגיד. אוקיי? זה בעצם, אז הערך של צעד כזה הוא מינוס 6. בסדר? עכשיו אפשר לעשות חשבון כזה, כשאני יוצא מחוץ למערכת, מנסה לשקלל את העקרונות האלה עצמם, אבל כמובן כשאני בא לשקלל עקרונות
הלכתיים...
מה?
זה רק אם יש מידה משותפת.
אני אומר, כי אם אין מידה משותפת בין כל כך, אין לי דרך לעשות שום דבר פה. ואני אומר, אם אני אצליח להעמיד את זה למידה משותפת, ודיברנו על סתירה בין הערכים וכו', יש למציאת מידה משותפת,
דיברנו
על זה כמה. בעבר, בשנים שעברו, כן. בשנים שעברו פה. אז במצב כזה אני יכול להגיע להכרעה, והדרך להגיע אליה זה לצאת מחוץ למערכת. יש במשפט גדל, בלוגיקה, אז הוא אומר שבכל מערכת אקסיומטית שמקיימת תנאים כלשהם, מקבילה לתורת המספרים באיזשהו מובן, אז יש בתוכה משפט שהוא נכון ולא ניתן להוכחה. שהוא אמיתי ולא ניתן להוכחה. ויש הוכחה למשפט הזה, למשפט גדל. אז אם יש הוכחה למשפט גדל, וההוכחה אגב היא קונסטרוקטיבית. זאת אומרת, היא בונה את אותו משפט שהוא נכון ולא ניתן להוכחה. עכשיו, זה אומר שאת המשפט הזה
הוכחנו.
כי הוא ניתן להוכחה. הוכחנו אותו, איך אומרים שהוא לא ניתן להוכחה. אני נורא, ככה, פעם זה נורא הטריד אותי, אני הסתובבתי עם זה לא מהזמן. ועד שהבנתי שהוכחה בהקשר ההוא זה הוכחה בתוך המערכת. זאת אומרת, יש מערכת אקסיומטית עם כללי גזירה.
זה בדיוק המשפט.
שתוך המערכת לא תצליח למצוא הוכחה למשפט הזה.
זה בדיוק המשפט.
כשאתה תצא מחוץ למערכת, ותעבוד במטה שפה, במטה שפה אתה תוכל אותי שהמשפט הזה נכון. זה מה שכך עושה היה את זה גדל. הוא יצא מחוץ למערכת והוכיח שבתוך המערכת אי אפשר להוכיח את המשפט הזה, אבל הוא הוכיח שהוא גם נכון. אז זה קצת עדין. אבל בשביל להגיד את זה, אתה חייב לצאת מחוץ למערכת. כי בתוך המערכת אתה תקוע. מעין זה אני בעצם אומר כאן. כשאתה בתוך המערכת יש לך א' עדיף על ב', ב' עדיף על ג', ג' עדיף על א'. זה המערכת שלך. כשאתה תהיה בתוך המערכת הזאת רוטציה ממנו. הדרך היחידה להוציא איזושהי תשובה זה לצאת אל מחוץ למערכת ולנסות לחמת את העקרונות שמשחקים בתוך המערכת, ואז אני יכול לנסות לדרג אותם ולראות מה עדיף על מה וכן לקבל החלטה. אבל כמובן כשאני מדרג עקרונות זה בהגדרה ייעשה מתוך מבט שנמצא מחוץ למערכת העקרונות האלה. אני לא יכול לדרג עקרונות שאני כפוף להם ואני פועל בתוכם. אני צריך להסתכל עליהם מבחוץ, ואז לשאול מה מעמדו של כל אחד מהם. אני אביא אולי דוגמה.
רגע, יש אבל פסק הלכה במקרה הזה? עם מעמדות?
יש, כן, יש פסק הלכה בעניין. מה אתה עושה את הבא שלך? אני כבר לא זוכר את זה, להסתכל שם. זה פרק שני שבא המציע, צריך להסתכל שם.
שאלה
יותר
חשובה.
אבל לא מסתכלים על שווי, זה אותה עבדה מזומן. טוב, בדיוק.
כן, נגיד אותו שווי, פשוט, כן, אנחנו מחפשים רק מקרה פתולוגי, אז נצייר אותו באופן שיהיה פתולוגי למהדרין. אני לא זוכר במה תוספות עונה, צריך להסתכל שם, אבל כן, יש איזושהי תשובה שם. כל הפרדוקס הזה קיים רק לפי שיטה שהיא לא להלכה, שאני לא צריך לכבד, אני צריך לכבד את אבי משלי, וזה לא להלכה, שאני לא צריך.
אגב, סתם
שיש
שתי
עבדות בשווי
מאוד מאוד
שונה,
הכללים האלה תקפים,
כלומר... זאת אומרת שאם השווי גם הוא מסרק תפקיד, אני לא מכיר מקור לזה, אבל הסברה אומרת שכן. אני לא מכיר מקור שקובע את זה, אני לא יודע. טוב, זו שאלה מעניינת למשל, מה יקרה באחד, קחו אחד מהכללים.
כן, זה דיברתי.
עבדת אביב מול עבדת רבו, וזהו, אין עבדה של זה, יש רק שתיים. אבל השווי הוא עצום לשם. אז יכול להיות שזה כן יכריע.
שוב,
בעייתם
שלה.
אה, כן. אוקיי, אז... האמת שמה שאפשר לעשות, לא, אפשר לעשות פשוט, בדיוק. זה מה שהתכוונת, אבל אני לא תופס מה שאתה אומר. בסוף אני מסכים, אחרי שאני מבין. חשבתי שאתה מספר בדיחה, אבל לא, זו תשובה אמיתית. אתה יכול להגיד, העבדה של הרב שווה 1,000 שקל. והעבדה של האבא שווה 10 שקלים. והעבדת האבא עדיפה על עבדת הרב מבחינת הכללים ההלכתיים. בסדר? אז ברור שמה שאתה צריך לעשות, להציל את עבדת הרב, ושהרב ישלם לאבא 10 שקלים.
זה לא הפוך, הרב עדיף על האבא,
שהרב מביאו לך אל האבא? כן, לא משנה. אם אביב משלם לו, אז זה לא ככה, כן. בכל אופן, אז אני אביא דוגמה אולי, שתמחיש את העניין. יש פרדוקס שמביאים כמה אחרונים, אבל כבר וסרמן מדבר עליו, ורביד אב ראיתי אותו פעם, ובעוד מקום, אני לא יודע מי המקור. על הפרדוקס המצא מן החדש. אם אנחנו נמצאים עכשיו בערב פסח, אנחנו צריכים לאפות מצות ללילה. אז אם, אם נגיד יש לנו תבועה ישנה, מן החדש הכוונה כן תבועה ש, שנקצרה אחרי יום הנף. עכשיו יום הנף זה, זה אחרי הפסח, אוקיי? אז בעצם את התבועה מן החדש, לא תבועה שנקצרה אחרי יום הנף, סליחה. תבועה, ש, תבועה חדשה, תבועה חדשה שהיא מהשנה. מותר לאכול אותה רק אחרי יום הנף.
מה זה
השנה?
מתי מתחילה השנה?
ראש השנה? לא.
זה
באחרי
הפסח. זה באחרי הפסח. זה כל הזמן שהיא לא אחרי הנף. באותו זמן, עד השנה הבאה, זה מוכן לאכול.
זה מה שיש לי עכשיו. זה אסור לי לאכול אותה בגלל שעוד לא הגיע יום הנף.
מתי התחילה?
אולי בט"ו בשבט או משהו. יש ראש השנה לעניין הזה גם. אז... או א' שבט, לא זוכר כבר. בכל אופן, אז יש איסור לאכול תבועה מן החדש עד יום הנף. שיום הנף זה כמובן למחרת הפסח, ואני מדבר על לאכול כזית מצה בליל הסדר, בערב פסח, זה לפני יום הנף. טוב, אז כמה כללים שצריך להקדים. כלל אחד, זה שבשביל לקיים מצוות עשה, אני חייב להוציא עד חומש מממוני. יש כאלה שאומרים שמעל חומש אפילו אסור לי, לא רק שאני לא חייב. בשביל לא לעבור על לא תעשה, אני צריך להוציא את כל ממוני. זאת הנחה שנייה. הנחה שלישית, תעשה דוחה לא תעשה. יש שלוש הנחות שנצטרך בדיון. עכשיו, מה הסיטואציה? הסיטואציה היא שיש לפניי שתי אפשרויות. יש לי תבועה מן החדש, שהיא מחיר סביר. יש לי תבועה מן הישן, שהיא מאוד יקרה. מאוד יקרה. עכשיו, השאלה מה לעשות במצב כזה? יש לי שלוש אפשרויות, שלושה צעדים. אפשרות אחת, לא לאכול מצב. אפשרות שנייה, לכל מצב מן החדש. אפשרות שלישית, לכל מצב מן הישן. ובואו נראה שזה בדיוק מצב לא טרנזיטיבי כזה. א' עדיף על ב', ב' עדיף על ג' וג' עדיף על א'. למה? נגיד שאני רוצה לאכול מצב מן החדש. מצב מן הישן, מה שהגיוני. מצב מן הישן זה בשביל המצוות עשה הזאת של אכילת מצב. אני בעצם מוציא, נגיד הישן עולה חצי מממוני. אני בעצם מוציא חצי מממוני. אני לא חייב, אני לא חייב, אולי אפילו אסור. אוקיי? לכן ברור שאני לא צריך ל...
יש מישהו מזדה 3 חנה בפיסה לאולי
שלנו? אולי זה בשמחה, אולי החבר'ה מהשמחה למטה.
על
העץ, מישהו כאן
שמונה.
אז אפשרות אחת, אני אומר, אם אני... הדבר הראשון קודם כל, זה מצא מן הישן, הכי הגיוני, זה מותר, יש מצוות עשה, אבל זה לא. או לא חייבים או אסור, אוקיי? טוב, אז מה נעשה? לא נכון מצב בכלל? למה לא נכון מצב בכלל? כי יש איסור חדש. מצב מן הישן היא יקרה ויש איסור חדש. מה הבעיה? תעשה מצב מן החדש, בגלל שעשה דוחה לא תעשה. מצוות אכילת מצה זה מצוות עשה. והיא דוחה את הלא תעשה של חדש. אז עשה דוחה לא תעשה, אז תאכל מצב מן החדש. מה פתאום נכון מצב מן החדש? לא, עשה דוחה לא תעשה.
אה, כאיסור
ואכילת מצה. עכשיו, אם אני, אז מה אני אעשה? אני אוכל מצה מן החדש. מה פתאום? מה היתר לעבור על איסור חדש? בשביל לעבור על, בשביל לא לעבור על איסור צריך להוציא את כל ממוני. אז אני אוכל מצה מן הישן, אני אקנה את זה בחצי ממוני, ואני אחסוך את האיסור של אכילת חדש. אוקיי? זה מצה מן הישן, מצה מן הישן. פתאום להוציא את כל הכסף הזה, אז אל תאכל בכלל מצה. הרי בשביל מצוות עשה, אתה לא צריך להוציא את כל הכסף הזה. אבל אם האלטרנטיבה היא לא לאכול מצה, אז תאכל כבר מצה מן החדש. עשה דוחה לא תעשה. וכן הלאה. אז זה בדיוק מצב לא טרנזיטיבי מהסוג הזה. אוקיי? כן.
אז יש לו פתרון.
אוקיי.
כי אם אני... הרי מה זה שצריך... אני צריך לא להוציא את כל ממוני על מצוות לא תעשה, זה אומר שאם אני רוצה לעבור על מצוות לא תעשה...
לא, לא רוצה. מכריחים אותי, נגיד.
מה?
נגיד שמכריחים אותי ואני צריך לשלם הרבה כסף בשביל לא לעבור על השוחד לאנס. הוא אונס אותי לעבור על מצוות לא תעשה, אלא אם כן אני אשלם לו את כל ממוני.
אני צריך להגיד אותו, אני הבנתי שכל עניין של... אני הבנתי שחשבתי שכל עניין של להצליח לשלם את כל ממוני, כאילו, כי שם זה כאילו אני אקטיבי, כלומר אני צריך לבוא ולעבור בעצמי על מצוות לא תעשה. אבל אם זה אנס...
אנס לא, אבל הוא לא אונס אותי לעבור את המצוות לא תעשה. אם אני אשלם לו הכל בסדר.
אתה יכול למנוע מעבר על מצוות לא תעשה, זה משהו אחר לגמרי, אתה
אמר לתוך
שמצב כזה...
גם בעניין הזה, כל הפוסקים שאני מכיר אומרים ש... למרות שאני מבין את החילוק שאתה אומר, אני אפילו מסכים איתו קצת. אבל כל הפוסקים אומרים שגם במצב כזה, כן, אתה צריך לשלם.
צריך לשלם?
כן. אוקיי, עכשיו, מה קורה ב... מה קורה כאן? אז פה, נדמה לי שהפתרון המתבקש הוא, וכך באמת אומרים, לפחות חלק מהאחרונים, אני לא זוכר מה כולם אומרים שם, זה ש... שהחובה עליי להוציא את כל ממוני כדי לא לעבור על מצוות לא תעשה, זה כאשר מצוות הלא תעשה עומדת לעצמה. אבל אם אני עובר את מצוות הלא תעשה משום שיש עליי מצוות עשה, אז העשה דוחה את הלא תעשה. אז זה לא נכון שאני עובר פה על מצוות לא תעשה, שבשביל להימלא את הנצב לשלם את כל ממוני. אם האלטרנטיבה היא לעבור על מצוות לא תעשה סתם, אז כן, אני צריך לשלם את כל ממוני בשביל לא לעבור את זה. אבל אם, על הלא תעשה אני עובר כדי לקיים מצוות עשה, הרי יש כלל הלכתי שעשה דוחה לא תעשה. אז על דבר כזה, אני לא צריך להוציא את כל ממוני כדי להימנע מהלא תעשה. יש לי הצדקה, זה לא עבירה. עשה דוחה לא תעשה, אז לא תעשה, הוא לא עבירה, הוא לא עבירה כל כך אמורה, הוא דחויה, הוא דחויה, או מה שלא יהיה. אוקיי? ולכן בעצם, מה עשיתי פה בעצם? לא מוצאים את זה בהלכה, באופן עקרוני. בהלכה כתוב, עשה דוחה לא תעשה, אסור להוציא יותר מחומש עם המוני על עשה, צריך להוציא לכל מוני על לא תעשה. אלה הכללים. מה אני עושה? אני יוצא מחוץ למערכת וחושב על הכללים. אני שואל את עצמי, רגע, זה הרי לא הגיוני שאני צריך להוציא את כל ממוני על לא תעשה שיש לי הצדקה לעבור אותו. תעשה דוחה אותו. זה לא עבירת לא תעשה רגילה. אז אני עושה פרשנות שבעצם איך היא נעשית, אני מסתכל מבחוץ על מערכת הכללים הזאת. אם הייתי חי בתוך מערכת הכללים הזאת וכפוף אליה ולא רשאי להסתכל עליה או לפרש אותה מבחוץ, לסייג אותה, אז אני לא הייתי יכול למצוא פתרון. ומה שבעצם קורה זה שאני צריך, מה שאני עשיתי פה, וזה אני מראה בספר, מה שעשיתי פה בעצם, אני משקלתי את אחד הכללים באופן שונה בכל סיטואציה. ואת הכלל הזה שאומר שאסור לעבור על מצוות עשה בשום מחיר, זה כלל שיש לו באמת מחיר אינסופי בסיטואציה הרגילה. אבל יש לו מחיר אחר בסיטואציה כשזה עומד מול העשה דוחה לא תעשה. במצב כזה הכלל, כשיש אינטראקציה בין הכללים, כל אחד מהכללים כבר משתנה. כל כלל, כשהוא בא לחוד, הוא כלל מחייב, אין מסתייגויות, הכל בסדר. אבל כשהוא נפגש עם עוד כלל, אז לא רק שיש לי בעיה של כלל מול כלל, אלא כל אחד מהכללים בעצמו מקבל משקל שונה בנוכחותו של הכלל השני. זה לא הכרעה של כלל מול כלל, אלא הכלל עצמו מקבל משקל שונה. ורק אז אפשר להכריע. זאת אומרת, הכרעה של בחייה לא יכולה לעבור, אפשר להוכיח את זה. לא יכולה לעבור. רק במצב שאני יכול להראות שאני ממשקל את הכללים, והמשקל שונה בכל סיטואציה. בנוכחות כללים אחרים, יש משקל שונה לכלל, לאחד מהכללים האלה. ורק אז אני יכול לקבל הכרעה פה, כי אז זה בעצם אומר, א' עדיף על ב', ב' עדיף על ג', ג' עדיף על א', אבל כאשר א', ב' וג' שלושתם קיימים פה, אז בנוכחות הכלל שא' עדיף על ב', הכלל שג' עדיף על א' כבר מאבד ממשמעותו. זה, הוא לא קיים, או שהוא פחות חזק, או כל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, הכלל ג' עדיף על א' הוא לא משקל אוניברסלי. הוא משקל שתלוי סיטואציה. בכל סיטואציה יש לו משקל אחר. במצב כזה אפשר לקבל החלטות. כמעט כל ההחלטות שאני מצליח להעלות בדעתי על לולאות כאלה, זה, בגלל, זה נעשה בשיטה של משקלים תלויי סיטואציה. זה הדרך היחידה. וכמובן, תמיד אנחנו עושים את זה כשאנחנו מסתכלים על הדברים מבחוץ. אנחנו חורגים מתוך המערכת. מי שמרגיש שהוא צריך... מחשב לא יכול לעשות דבר כזה. המחשב, אתה מזין אותו לתוך מערכת של כללים, והוא עושה את החשבון, מה יוצא מהכללים. במובן הזה יש פה איזושהי פעולה שהיא מאוד אנושית, כן? זו פעולה שיוצאת, כמו שמחשב לא היה יכול להוכיח את משפט גדל. כשבשביל להוכיח את משפט גדל, אתה צריך לצאת מחוץ למערכת האקסיומטית ולהסתכל עליה מבחוץ, ואז לראות את ה, את ה, להציג את ההוכחה או לבנות את ההוכחה. זה בדיוק מה שמחשב, כנראה, לא יודע, לפחות בארכיטקטורה הרגילה שאני מכיר, לא יכול לעשות.
אבל הכללים עצמם יחסים. נניח אתה אומר ש... מצוות עשה שהזמן גרמה נשים פטורות, בסדר. זאת אומרת שיש מצוות שנשים כן חייבות, שאף הם היו באותו עונה, שאף הם... כל הכללים האלה גם הם מוגדרים כיחסים.
לא, אבל זה לא יחסים, יש כלל שהוא יותר מורכב.
כן, אבל הכלל...
הם חייבו פטורות מהנשים פטורות, שהם היו לא רבות.
למעט אם היו נוכחות באותו עונה.
אוקיי, זה הכלל.
אז זהו, גם כאן, כלומר...
לא, אבל כאן זהו, כאן אני אעשה פרשנות. לא זה כתוב בגמרא. שאף אין היו באותו הנס, הגברה עצמה אומרת שפה אין את הכלל הזה שאנשים פטורות בשביל את הזמן גרמה. אז הכלל מראש הוא כלל מורכב יותר, גם כללים מורכבים הם כללים, או מסויגים. אבל כאן אני עושה את הסייג בתור פרשנות שלי, אין את זה במקורות ההלכה. אני מבחינת מקורות ההלכה קיבלתי שלושת הכללים האלה, ואני עכשיו מפעיל את ההיגיון שלי, אני מסתכל על הכללים, אני אומר, יש פה משהו לא הגיוני, בגלל ההתנגשות. לא, זה לא, הסייג שאתה אומר, זה לא בגלל התנגשות. אלא הסייג אומר, הכלל הזה פשוט לא תקף במקרה מסוים.
לא.
זה כלל של כלל
אחד. יכול להיות שבגמרא זה נקבע ככה, כי בזמן הגמרא הייתה התנגשות. נניח לצורך העין נקבע שנשים, מצוות עשה, שהזמן גרמה נשים פטורות.
אוקיי.
שיאמרו, רגע, מה זאת אומרת, אבל היינו באותו נס. או, הייתם באותו נס, נכון. לכן אתם...
זה לא התנגשות. זה אומר שההיגיון שלי אומר, אני ישר עושה את הפתרון, זה לא התנגשות שמצאתי הפתרון עם פרשנות. אין התנגשות. מה ההתנגשות? אין כלל שמי שהיה באותו מקום חייב במצווה. איפה יש כלל כזה?
רק...
מה אומר? זה עצמו ההיגיון שמסייג את הכלל שאנשים פטורות במצוות עשה שזמן גרמה. זה לא משהו שמובא אד הוק כדי לפתור בעיה.
אז מה בעצם... רגע, מה בעצם אתה אומר? שאותו היגיון שהיה בגמרא, אנחנו ממשיכים אותו בזמננו.
לא, אני לא חושב שזה בדיוק אותו דבר, לכן אני אומר, זה גם נכון קודם כל, אבל מעבר לזה אני אומר, בעצם מה שאני אומר זה שגם הגמרא עשתה את אותו צער, כמו שאנחנו עושים, אבל אני אומר, יש פה משהו מעבר לזה אני חושב, כי שם הגמרא אומרת, הכלל הזה הוא כלל מסוים, זאת אומרת, הוא לא קיים במצבים כאלה, לא בגלל התנגשויות או משהו כזה, אבל פה הוא לא קיים.
אני חושב שהגמרא לא אומרת גם את זה, הרב פרסן את השיעור שהם סומכים על הכלל, לא אפילו במקום שנאמר מחוץ, אבל כי באמת אין כללים. וכל הסיטואציות האלה הן תוצרי לוואי של ההכללות.
אני אומר, ברגע שבדיוק, זה אותו דבר. מה שאני אומר עכשיו,
זה
שאני יוצא מחוץ לחשיבה הפוזיטיביסטית,
ואתה חוזר למציאות.
כל כלל הוא נתון לפרשנות ולסייגים, ואל תהיה נאיבי, אל תהיה פוזיטיביסט מכניסט כזה של הלכה. אם אתה תהיה מכניסט כזה, אתה תקוע. אבל ברגע שאתה מוכן לפתוח את המערכת, אז אתה כן יכול למצוא...
אז אתה חוזר למערכת האמיתית.
עכשיו השאלה אם זה שאלה מעניינת.
אתה חוזר למערכת האמיתית, כי אתה באמת מתאר את המערכת האמיתית בכללים שהם עושים את הבעיות.
זאת שאלה מעניינת, האם מה שאני מתאר כאן זה יציאה מחוץ למערכת ההלכה? או להפך, הפוזיטיביזם זה יציאה מחוץ למערכת ההלכה. זאת מערכת ההלכה. מערכת ההלכה זה מערכת הפתוחה יותר, גמישה יותר. הפוזיטיביזם הוא קירוב לא מוצלח. או שלא, הפוזיטיביזם זה המערכת ההלכתית, ואני יוצא מחוץ למערכת ההלכתית כדי לפתור
בעיות.
שלושת אלפים, מתי רבי
נגד,
אין
כלל, זהו.
כן, נכון. אז אוקיי, זה הדוגמאות. עכשיו אני רוצה לעשות עוד משהו בהקשר הזה, וזה לדבר על... לנסות לנתח באופן סיסטמטי פתרון של לולאות לוגיות. משהו כלל סיסטמטי שעושה את זה, אבל זה לולאות לא מסוג של התנגשות בין כללים, זה לולאות מטיפוסים אחרים. אני אביא דוגמה, יש גמרא במסכת גיטין, בדף פי ג' נענה רבי עקיבא ואמר, זאת אומרת, מדובר במישהו שגירש את אשתו בתנאי שלא תינשא לפלוני. זאת אומרת, הוא ובן גירש את אשתו בתנאי שלא תינשא ללוי. בסדר? נענה רבי עקיבא ואמר, הרי שהלכה זו ונישאת לאחד מן השוק, נקרא לו שמעון. התחתנה עם שמעון, הכל בסדר, מותר להתחתן עם שמעון, רק ללוי אסור. והיו לה בנים משמעון, ונתארמלה, נתארמנה או נתגרשה משמעון, ועמדה ונישאת לזה שנאסרה עליו. עכשיו הנה, היא נישאה עכשיו ללוי. ברגע שהיא נישאה ללוי, לא נמצא גט בטל ובניה ממזרים? כך אומר רבי עקיבא. למה? כי הרי התנאי, הגט הראשון ניתן בתנאי שלא תינשא ללוי. עכשיו אנחנו מדברים על תנאי של אלמנה. תנאי של אלמנה אומר, סביר שזה תנאי של אלמנת, אפשר קצת לדון בזה. אבל בתנאי של אלמנת זה אומר שברגע שעברת על התנאי, המעשה מתבטל למפרע. מרגע שעשית את המעשה הוא לא נעשה. אז הוא נתן לה גט, היא הלכה והתחתנה עם שמעון, בינתיים הכל בסדר, היא פנויה, קיבלה גט, התחתנה עם שמעון, הביאה ילדים. שמעון מת. עכשיו היא הולכת והתחתנת עם לוי, כשלוי היה אותו אחד שהגט הראשון נותנה בזה שהיא לא תינשא ללוי. אז היא עברה על התנאי.
יש כאן גם פרדוקס פנימי, אפשר לומר
שנישאים ללוי, רק כפי... רגע, זה התוספות, תכף אני מגיע לזה. אז אומר רבי עקיבא, אז שהיא נישאה ללוי, היא עברה לתנאי. אם היא עברה לתנאי, אז הגט שניתן בתנאי התבטל, אז היא בעצם עדיין אשתו של ראובן, נכון? אז בניה משמעון ממזרים. היא נישואיה, לא נישואיה לשמעון, לא תפסו.
הנישואים האלה כן היו.
לא, זה התברר למפרע. שכשהיא נישאה לשמעון היא בעצם לא יורשת, נכון? התברר רק עכשיו. אבל זה התברר שזה היה המצב כבר אז. כי הרי הגט התבטל...
זה לא חל רק כלפי היחסים שלה עם לוי?
לא, לא, מה פתאום? הגט עצמו מותנה בזה שלא תינשא ללוי. אם היא נישאת ללוי, הגט מתבטל. עכשיו היא אשתי, היא לא יצאה ממני בכלל. לא משנה למי היא נישאת. אוקיי? אז ברגע שהיא נישאה ללוי, הגט התבטל, ברגע שהגט התבטל אז היא אשתו של ראובן. אז אם היא נישאה לשמעון כשאשתו של ראובן, נשואים כמובן לא תפסו, והילדים שלה ממזרים, כך אומר רבי עקיבא. שואל על זה תוספות את השאלה המתבקשת כמובן, מה שהארי קיר קודם. ועמדה ונישאת לזה שנשאה עליו לא נמצא גט בטל, ואם תאמר, אומר תוספות, ולא אין נישואים חלים, שהרי אסורה עליו משום משורשת איש. הנישואים ללוי גם הם לא חלים. כי הרי אם הגט התבטל, אז היא בעצם אשתו של ראובן. אז אם ככה, כשהיא באה להינשא ללוי, עכשיו אחרי ששמעון כבר מת והכל, כן, כל הטרגדיה כבר עברה, היא נישאה ללוי. היא לא יכולה להינשא ללוי, הרי היא אשתו של שמעון. אז הנישואים ללוי לא תפסו. אבל אם הנישואים ללוי לא תפסו, אז התנאי לא, לא, היא לא עברה על התנאי, התנאי קיים, התנאי קוים.
אז התנאי עצמו אותה שלא יכול להתקיים בעצם.
רגע, תכף נראה.
הוא עוסק באירוע של נישואי אשת איש למישהו, שזה דבר שהוא מופרך כלומר, לא קיים
בצלפון. כן, אז הוא מתנה, אם תנשאי ללוי, את גט בטל. אז הוא אומר, אם נישאה ללוי, הגט יתבטל. אחרי שהגט יתבטל, אז היא לא נישאה ללוי. אבל אם היא לא נישאה ללוי, אז הגט קיים, אז היא כן אשת איש. אבל אם היא אשת איש, אז היא בעצם כן נשואה ללוי. וזה בעצם מין פרדוקס כזה, זה לולה פרדוקסל.
השאלה שאפשר לשאול, בלי הסיטואציה של שמעון והברזרים, אלא כבר באים במצב הראשוני ביותר. אני אומר להשתעלה, את מבורשת, אלא אם כן...
כן, אבל אין לזה שום אבטמינה, מה זה משנה עכשיו?
מה?
מה זה משנה?
פרדוקס קיים
עכשיו, לא מההתחלה. אתה לא יודע מה הסטטוס שלה, אבל בילדים ממזרים, אתה אומר, או שהם ממזרים, או שהם לא ממזרים, כן ממזרים, לא ממזרים. בסדר. אבל בכל אופן, זה מה שהתוספות שואל. עכשיו, על פניו, את השאלה הזאת גם קשה לפתור באופנים שדיברתי עליהם קודם. תנסו לצאת מחוץ למערכת ולשקלל עקרונות, אין פה עקרונות מתנגשים, יש פה סיבה ומסובב. יש פה סיבה ותוצאה. עבור את מה, למעשה מתבטל. עושה מתבטל, אז יש את איש, יש את איש, אז את לא לא תופסים. בוא, אני לא רואה דרך לצאת מחוץ למערכת, למשקל את הכללים ולנסות להגיע לאיזושהי הכרעה. מה?
אפשר לצאת מחוץ למערכת ולהסתכל על הפרשנות של התנאי.
מה זאת אומרת?
להניח שמסתום הכוונה שלו הייתה שזה על תנאי שהיא לא תנסה לרבי, שגם אם היא תנסה, שאם היא תנסה לנסה, שאם היא כאילו תעשה את הטקס של החתונה, זה יהיה בכוונה רצינית, זה יבטל את התנאי.
היא עושה את זה בכוונה רצינית, מה זאת אומרת?
ואז לא, ואז ממילא שזה יבטל את התנאי, אפילו אם זה לא יהיה תקן.
אז למה שהיא יתנה את התנאי הזה? סתם שהיא יגרש אותה וזהו, מה? אם מקובח הוא אומר לה, תראי, את יכולה להינשא ללוי, אז מה המשמעותו של התנאי על מנת שלא תינשאי ללוי?
ובדיוק הטענה שלי, שהכוונה שלו זה שמספיק שהיא תעשה את הטקס של החתונה בכוונה רצינית,
אתה אומר, הטקס בלי שהוא חל, גם הוא מבטל את הגט.
כן.
אוקיי, יש ראשונים שמציעים את זה, בוא נגיד שאנחנו מגיעים למסקנה שלו, זאת פרשנות התנאי. הוא אומר לה, הוא אומר. בסדר? אני מתנה את התנאי הזה בכוונה להחזיר אותך לפרדוקס. בסדר? לא, זה מה שאני רוצה, זכותי. אני יכול לקרוא כל תנאי שאני רוצה.
אבל אז הוא נכנס לזה שזה לא גט קריפות.
אה?
אז הוא לא קרד את הגט.
בסדר, יש עוד דעה בין התנאים שם. כי גט כזה, באמת הוא לא גט, כי זה לא, אין פה קריפות.
בלי כמו לפרדוקס, בעצם הקטן.
יש גם דעה כזאת, יש גם דעה כזאת. יש דעה שזה בגלל הפרדוקס, ויש דעה בגלל שהוא צריך להתיר אותה לכל העולם. אגב, זו דעה שלא התקבלה להלכה. לא צריך להתיר אותו לעולם, הוא יכול לסייב מישהו.
רגע, זה דעה בגלל הפרדוקס כאילו שמופיע מפורש בגמרא, שזה פרשנות?
לא, ראשונים, ראשונים. הפרדוקס עוד אצל הראשונים. בכל אופן, אז הפרדוקס הזה מצד עצמו נראה לא פתיר בדרכים שדיברתי עליהם קודם. אז פה, רב שמעון שקופ מציע פתרון לפרדוקס הזה, ישר יושר, הוא כותב שם כך. מה?
כאילו מעבד קודם.
זהו. ומשום דניסויים אלו, אי אפשר שיחולו, ניסויים ללוי, שאם יחולו יתבטלו למפרע מחמת התנאי, הרי אם הניסויים האלה יחולו, אז יתברר שהתנאי יעברה לתנאי. אז הגט בטל. אם הגט בטל, אז הניסויים לא יחולו. אז תחולתם של הניסויים קורטת את הענף שעליו הם עצמם מתיישבים. וכן דבר שאין מציאות לחלוט, אינו חל כלל. ומשום מה כי הגט קיים והנישואים בטלים. הגט קיים והנישואים בטלים. אגב, לא מה שאומר רבי עקיבא, אבל הוא אומר, לא נמצא גט בטל ובנה עם המזרים. למה הוא בחר דווקא בזה שהגט קיים, שאחר בזה שהגט לא קיים? אז זה, עוד רגע אני אגיע לזה. אז רב שמעון בעצם רוצה, בלשון הישיבות, רגילים להגיד את זה ככה. כל חלוץ שהיא מיכלה, אז היא לא חלה, אז היא לא חלה. וככה מנסחים בדרך כלל את העיקרון הזה של רב שמעון. מה הוא בעצם אומר? הקידושין ללוי הם בעצם חלות שבהנחה שהיא תחול, היא תפרק את עצמה. אם היא חלה, אז היא לא חלה. חלות מהסוג הזה לא חלה מלכתחילה. לא יכולה לחול. לא בגלל התנאי, לא יכולה לחול. היא לא יכולה לחול כי זאת חלות שעוקרת את עצמה. ואז מה התוצאה? שהיא לא נשואה ללוי, ממילא הגט קיים, והילדים לא ממזרים, והכל בסדר. זאת המסקנה. רבי עקיבא זה לא נכנס, כי רבי עקיבא אומר, לא נמצא גט בתל המזרים. הוא אומר את זה נגיד להלכה. בסדר, כשאני אומר תנאי כזה.
שיכולה לבוא מלוי הלאה לגבר אחר
בגלל. כן, כמו שעשתה את זה קודם, אבל גם אחר צריך לעשות את זה. אתה אומר כן, בלי גט מלוי, ברור, היא לא נשואה לה. אז...
וגם אם
תחיה עם לוי
בלי
להינשא לו,
אז זה לא
יהיה מומזרים,
לא יהיה
אשת איש,
זה
יהיה
רק
פנויה
פנויה
בעל עצמה.
כן,
אבל
על הרצמה.
פנוי הוא לא צריך להיות, זה
לא
משנה, אבל היא פנויה.
לא משנה, כן.
אז הנקודה אצל רב שמעון אבל, אז למה לא נגיד את זה גם על הגט? זה גט שאם הוא יחול בתנאי, אז המעבר על התנאי יבטל את הגט, אז גם הגט לא חל. למה אומרים את זה רק על הקידושין ללוי ולא על הגט?
אבל שאומר שהתנאי לא חל, לא שהגט.
התנאי לא חל, ואז הנישואים ללוי הם בסדר, ואומר שהנישואים ללוי לא בסדר. הרי זה תלולאה, נכון? על כל חוליה בלולאה הזאת, הרי היא מפרקת את עצמה, נכון? זה המשמעות של הפרדוקס. אז למה הוא בוחר דווקא בחוליה האחרונה של הנישואים ללוי? הוא יכול לקחת את התנאי, יכול לקחת את הגט, יכול לקחת את הנישואים לשמעון, יכול לקחת מיליון דברים. יש פה עוד נקודה. יש פה הנחה סמויה בדבריו של רב שמעון שקו. מעבר לעיקרון של כל דבר שאם הוא חל אז הוא לא חל, אז הוא לא חל, שזה תמיד אומרים בשמו, חייבים להניח עוד הנחה. וההנחה הזאת אומרת שלמרות שכל הדברים האלה קורים הרי באותו רגע, כשהיא תנסה ללוי, אז נישואים חלים, אז זה גט בטל, זה גט בטל, זה לא קורה בזמן, זמן אחרי, זאת אומרת רגע אחרי רגע. זה תהליך לוגי, זה לא תהליך זמני. זה קורה באותו רגע שהיא נישאת ללוי, כל זה קורה בתוך הרגע המסוים הזה. עדיין רב שמעון מניח שיש פה סדר לדברים. למרות שהכל קורה באותו רגע. זאת הנחה מאוד חשובה. כי עכשיו מה שקורה, בואו נעשה את החשבון ונראה למה הוא עוצר דווקא בקידושין ללוי. אנחנו בעצם מסתכלים על זה כאילו שהדברים קורים רגע אחרי רגע. אנחנו כאילו בונים ציר זמן פיקטיבי. מבחינה אמיתית זה הכל קורה באותו רגע בציר הזמן. אבל אנחנו בונים ציר זמן פיקטיבי שמסתובב בתוך נקודת הזמן הזאת. עכשיו אנחנו אומרים ככה, הוא מגרש אותה בתנאי. ירושין הילד לא קרים את עצמה, נכון? אם היא לא תנסה ללוי אף פעם, הכל בסדר, מה הבעיה? לא, אין פה משהו שבהגדרה, מעצם זה שהוא נעשה, הוא עוקר את עצמו. ממש לא. אז זה חל. אין פה את המגבלה שדבר שהוא אם הוא חל, אז הוא לא חל, אז הוא לא חל.
זה תנאי שלא יכול להתקיים.
מה?
התנאי, אם הוא יתקיים, הוא עוקר את הגירושין. זה משהו שלא יכול לחול.
מה לא יכול לחול?
הגירושים האלה, לא יכולים לחול.
למה
לא?
יכולה להתחתן למישהו אחר.
יכולה להתחתן למישהו אחר, אבל בסדר.
ביטול הגירושים לא יכול לחול.
בסדר, אני לא רוצה לבטל, אני רוצה להשאיר אותם. אני אומר, היא גרושה, זה מה שאני אומר. אין בעיה. כי פה לא קיימת הבעיה של רב שמעון שהגירושים עוקרים את עצמם. מתי חשבתי שגם על הגירושים אני יכול לשאול את אותה שאלה של רב שמעון? מתי שאמרתי, הכל נעשה באותו רגע, אין סדר. זה לולאה שכולה נמצאת באותה נקודת זמן. עכשיו אני אומר, לא, פתחתי את הלולאה, הפכתי את זה לקו. עכשיו יש קו שהדברים מסודרים אחד אחרי השני, לפי סדר כביכול כרונולוגי, זה סדר לוגי, אבל אני מתייחס ללוגיקה כאילו שהיא הייתה זמן, כאילו שהיא הייתה כרונולוגיה. עכשיו אני אומר ככה, בנקודה הראשונה גירשתי את האישה בתנאי, אין שום בעיה, זה בסדר, לא מובנה בתוך זה בעיה שתהרוס את עצמה. יכול להיות שזה יהרס, אבל בשביל להרוס את זה אפריורי אתה צריך להגיד שמובנה בתוך זה הוא הורס את עצמו, בהגדרה, ברגע שעשית את זה אתה יודע שהוא נהרס, זה לא קיים פה, אוקיי? עכשיו היא הלכת ונישאת לשמעון. גם זה לא בעייתי, אם היא לא תנסה אחרי זה ללוי, הכל בסדר, אז גם זה חל. אחרי זה הוא מת, הכל בסדר, מולדים ילדים והוא מת, ואז היא הולכת להינסה ללוי. עכשיו כבר זה בעיה, למה? כי ברגע שהיא תנסה ללוי, המעשה הזה עצמו יביא להכירת הקידושין. לגירושין, ומילא גם הקידושין. אז הגירושין נשארים כגירושין בשעה שעשיתי אותם, לא היה הכרח לפרק אותם, זה לא, הפירוק לא מונח בתוכם. אבל הקידושין ללוי, שם קיים הכלל הזה, שחלות שאם אתה תכיל אותה, היא תהרוס את עצמה, אי אפשר להכיל אותה. ההלכה לא מאפשרת להכיל אותה. זה כלל כזה, אוקיי? אז לכן אני אשם את זה דווקא לקידושין של לוי. עכשיו, מה שיפה בתובנה הזאת, זה שיש הרבה מאוד לולאות כאלה, אני אספתי פה בספר הרבה לולאות כאלה, ואת כולם אפשר לפתור באופן הזה. כמו שרצים, זה בעצם שיטה כללית לפתור לולאות הלכתיות. כמובן, השיטה הזאת חורגת מהפוזיטיביזם, בגלל שבעצם רב שמעון מציע הצעה שאין לה מקור הלכתי. כלל כזה, שהוא המציא אותו. הכלל שאומר שאם אתה מכיל חנות שתהרוס את עצמה, אי אפשר להכיל חנות כזאת. איפה הוצאת את זה? זו החלטה שלך. בסדר, הוא חייב להוסיף משהו, כי אם אתה כלוא בתוך הכללים שבתוכם נוצרת הלולאה, אז זאת לולאה. זה לא תוכל לצאת מזה, זה חייבים לצאת מחוץ למערכת. אז הוא מציע יציאה מאוד מסוימת מחוץ למערכת, אבל שהיא פותרת משפחה שלמה של פרדוקסים, מלא פרדוקסים. אבל יש פרדוקס אחד שמצאתי, לפחות אחד מבין אלה שאנחנו עברנו עליהם, אחד שמצאתי שאותו אפשר לפתור בלי הכלל של רב שמעון, רק עם ההנחה הסמויה של רב שמעון. בדרך כלל בשביל לפתור את הכללים...
אפשר לחדש כללים חדשים
בסברה? לא. ההנחה הסמויה שאפשר לפרוס את הלולאה להיות ציר זמן קווי. מה שיש סדר לדברים, הסדר הלוגי הוא כאילו כרונולוגי. וכאן אני עושה את זה אפילו בלי להניח את ההנחה שכל חלוץ שאם היא חלה אז היא לא חלה, אז היא לא חלה. אז אני אביא לכם את הדוגמה, אני אתן לכם אולי... טוב, אני טיפה יותר זמן עושה את זה עכשיו, אולי אני אעשה את זה בפעם הבאה, אבל אני כבר אומר שיש דבר כזה, ולכן חשוב לשים לב להנחה הנוספת בדבריו של רב שמעון, לא רק ההנחה שהוא כותב אותה. יש מאחורי הדברים עוד הנחה. ואני אביא כמה דוגמאות כדי שתראו איזה סוג דברים יש כאן.
את התנאי של הגירושין. מה? התנאי של הגירושין היה שאני מגרש את הרביטה של אותי נשיא ללוי. למה אני לא יכול לפרש את זה שממני את לא יוצאת ללוי? זה התנאי. מהרגע שהיא ניסה לשימון, זה כבר יציאה משימון ללוי.
אפשר לפרש גם מה שאריק הציע קודם. שאולי אם תעשי פעולה של ניסיון להתקדש ללוי, זה יבטל את הגירושין, ואם תצליחי. אלא עצם זה שמנסה, לא רוצה בכלל שתנסי את זה. אבל הנה, זה פרשנויות אפשריות. אני אומר, בוא נגיד שהוא אמר בעצמו שהוא לא התכוון לזה. הרי אני מחפש סיטואציה, אני בונה אותה כדי שייווצר פרדוקס. ברור שאם לא, אז אפשר לפרש את זה בדרכים אחרות. בוא נגיד שהוא אמר את זה ואמר הכל, ומה עושים עכשיו?
יכול להיות שצריך לדייק ולשנות. או זה נגיד אם הוא יאמר על תנאי שלא תנסי ללוי את הניסויים יחולו, אז נצטרך לומר שזה... כאילו שהתנאי הזה יופעל רק אחרי
שהניסויים יחולו, ואז... לא משנה, אני יכול להגדיר מצב שבו הוא יגיד מה שצריך בשביל שלא יהיו כל הפתרונות האלה. כל פתרון כזה, אז אני אוסיף עוד הבהרה. בזמן שהוא אומר את התנאי, הוא יבהיר עוד הבהרה. בסדר? הרי אני מחפש סיטואציה פתולוגית, זה לא משנה פתרון, יש סיטואציות אחרות שהן פתירות. אז אני אתן לכם כמה דוגמאות, תראו. יש, מצאתי אחד שם הרב יואב רוזנטל, לא מכיר? בקובץ בית אהרון וישראל. הוא אומר, ראובן גירש את אשתו על מנת שתינשא לשמעון, לא שלא תינשא, שכן תינשא לשמעון. האישה הלכה והתחתנה עם לוי, ואחרי זה היא עזבה את לוי בלי גט, בסדר? והתחתנה עם שמעון. מה קורה עכשיו? אז אם היא התחתנה עם שמעון, אז הגט מלכתחילה תקף, כן תקף. הגט היה על מנת שהיא כן תינשא לשמעון. אז אם הגט הוא תקף, אז היא הייתה נשואה ללוי. היא הייתה פנויה מהראשון.
הוא תקף רק מעכשיו, רק מהנשיא.
לא, 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 זה מפריע, זה על מנת, תנאי על מנת. תנאי על מנת זה אומר כבר משעה שניתן הגט.
בסוף שהוא תקף.
כן, כי היא נשאה לשמעון. זה היה בתנאי שהיא נשאה לשמעון.
נכון,
מה? אבל אחרי שהיא נשאה אחר כך לשמעון, התברר שכשהיא נשאה ללוי לא הייתה עבריינית, כך התברר לנו רק אחר כך.
כשהיא
נשאה ללוי
כן הייתה
עבר אפילו בלי גט, אז אפילו לא תלוי בלוי, היא לא בונה לוי שיתן הגט, היא הולכת בלי גט. בסדר? היא מתחתנת עם לוי. עכשיו מה קורה? היא התחתנה עם לוי, אז היא קיימה את התנאי. קיימה את התנאי, אז הגט חל.
לא,
היא התחתנה
עם שמעון.
היא התחתנה עם שמעון.
קיימה את התנאי.
אז היא קיימה את התנאי, ואז הגט חל. נכון? אם הגט חל, אז נישואיה ללוי תקפים. אם נישואיה ללוי תקפים והיא עזבה אותו בלי גט, אז היא אשתו של לוי, אז הנישואים לשמעון לא חלים. אבל אז יוצא שהגט מתבטל, כי היא עברה על התנאי. אם הגט מתבטל, אז היא לא נשואה ללוי. אז היא לא נשואה ללוי. אם היא לא נשואה ללוי, אז היא יכולה להתחתן עם שמעון בן חנן. זו דוגמה נוספת. אם אתם רוצים עוד דוגמה, יש לי כמה פה. למשל, כן, מישהו גט מנחת חינוך. יש לו כמה כאלה. אז אחד מהם, גט שנכתב לא לשמה, ובשבת הוא העביר עליו קולמוס לשמה במזיד. הוא כתב גט לא לשמה. מה זאת אומרת,
לא לשמה?
לא לשם האישה.
לשם לא לשמה.
לא כותבים את שם
האישה? לא, לא, לשם האישה, כוונה, לשם האישה הזאת. צריך לכתוב את הגט בכוונה לשם האישה הזאת. אחרת הגט לא קשה.
אבל למה הוא כתב
את שם שלה? סתם
כתב,
מה?
עובד גיטי.
הוא יתאמן על כתיבת גט. בסדר, עכשיו, הכלל הוא שאם אתה עובר על הגט עם קולמוס, כותב מחדש על הכתב הקיים, זה בסדר. אם אתה כותב, אם אתה עושה את זה, נשמע. בסדר? זה בסדר. הנשמע עצמו, אגב, מכשיר את זה, כי אם היית כותב סתם על גבי כתב, אגבי כתב הוא לא כתב. אבל אם אתה כותב את הכתב השני נשמע, אז יש בכתב השני משהו שאין כתב הראשון, אז הוא חל, אז יש לו משמעות גם. בסדר? אז זה דבר שבונה את עצמו. לא משנה. בכל אופן, אז מה הוא עשה? הוא את הכתב השני כתב בשבת במזיק. עכשיו, מה קורה? אז אומר, היה אחדים, והנה, בכתב גט במזיד בשבת, הווה מומר, ואינו גט. כי מומר כותב גט, זה לא גט. אך כאן, אם נאמר...
כותב גט זה לא גט. אם אדם התחתן והמיר את אותו, אז אשתו עגונה
כאילו? אם הוא כותב את הגט, אם הוא מצווה לכתוב את הגט, זה פרשייה אחרת. אם הוא כותב לגט, בסדר? הוא לא שליח. אותו חתם תאו לא שליח.
הוא לא יכול לכתוב גט, אבל הוא יכול למנות שליח עבור גט?
אולי, כן. בכל אופן...
בדרך כלל לא כותב, זה רק מישהו כותב.
כן, שאלה אם הוא יכול. שאלה טובה, אני לא רוצה להיכנס אליה כאן. אך כאן אם נאמר דאינו גט, דאו מומר, באמת אם אינו גט לא חילל שבת כלל. זה כתב על גבי כתב שרי בשבת. אין איסור דאורייתא לכתוב על גבי כתב, לא חידשת שום כתב חדש. רק אם הכתב הזה מכשיר את הגט, אז הכתב הזה הוא כתב משמעותי. אז לכתוב אותו על גבי כתב קיים זה לעבור חילול שבת. אבל זה רק אם זה גט. אבל אם זה גט, אז הכתב הוא כתב, אז אתה מומר. אם אתה מומר זה לא גט. אם זה לא גט, אז אתה לא מומר, אז זה כן גט וכן הלאה. כן, וכולי. אנחנו נדבר על זה עוד קצת בפעם הבאה, ואז אני חושב את זה.